היה מתאים שאנחנו נמשיך בחדר האוכל, ככה יותר ביחד, אבל מכיוון שיש כמה בודדים שאמרו לי שהם מקשיבים לשיחה הזאת במוצאי שבת בביתם, כמה מהבוגרים, אז לא למנוע מהם את זה, אז אנחנו עושים את זה פה. קראנו השבת את פרשת כי תישא, פרשת חטא העגל. מה יכול להיות חטא יותר גדול מזה? כמו כלה שמזנה תחת חופתה. בגידה כזאת, חטא כזה נורא, לכאורה אי אפשר לתקן אותו. גם התגובה של משה רבינו, שהוא לוקח את הלוחות הברית שהקדוש ברוך הוא כתב, הלוחות הקדושים העליונים הללו, והם שובר אותם, כאילו מבטא, אין למי לתת, אין, די, הכל אבוד. והנה אנחנו רואים שמשה רבינו, בכל זאת, הוא מלמד זכות על ישראל. הצרה כל כך גדולה, אבל משה רבינו, ויחל משה, הוא מתפלל לריבונו של עולם. ויחל, חז"ל דרשו את זה מלשון חילוי, המתקה. רבנן אומרים, כך אומר המדרש, מהי ויחל משה? עשה את המר מתוק, לשון חילוי, לשון המתקה. כיוון רבי חייא בר עדא דיפו, בשם רבי שמואל בר נחמן, כיוון שבאו ישראל למרה, מה כתוב שם? ויבואו מרתה. התחיל משה מערר בליבו ואמר, המים הללו למה נבראו? מה נעיה יש לעולם בהם? מוטב היה אילו לא נבראו. מה צריכים? מים מרים. ידע הקדוש ברוך הוא מה שחשב בליבו, מה שמשה חשב בליבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאמר כן, ולא מעשה ידי הן? הרי זה מעשה ידי. יש דבר בעולם שנברא שלא לצורך? אלא אני מלמד לך איך תאמר. אל תגיד למה צריכים אותם. אמור כך, עשה את המר מתוק. ומניין שלימדו הקדוש ברוך הוא להיות אומר כך, ומה כתוב? ויצק אל השם, ויורהו השם עץ. לא כתוב ויראהו, שהקדוש ברוך הוא הראה לו איפה יש עץ, אלא ויורהו מלשון הוראה, מלשון ללמד. ללמדך, כמו שויורני ויומר, ולראות נתן בליבו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לימד אותו. אין דבר מיותר בעולם. וכל דבר יש לו תפקיד. ואם הוא מר, אפשר לתקן אותו. אפשר להפוך אותו למתוק. היה הדבר מסורת ביד משה. כיוון שבאו ישראל למדבר, וביקש האלוהים לחלותם, אמר לו משה, ריבונו של עולם, ביקשת לאבד את ישראל? מחלה אתה אותם מן העולם? ולא כך אמרת לי במראה, הווה מתפלל ואמור עשה את המר מתוק? אתה לימדת אותי שכל בריאה שיש בעולם יש לה תפקיד, וישראל גם כן. ואף עכשיו חלים, תמתיק מרירתן של ישראל ורפא אותם. זה מה שאמר משה ויחל משה. המדרש מביא עוד מה אמר משה לקדוש ברוך הוא, כאילו לפייס את הקדוש ברוך הוא, לרצות אותו, שימחול להם לישראל. רבי נחמיה אמר, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, עמד לו משה מפייס את האלוקים. אמר, ריבון העולם, עשו לך סיוע. ואתה כועס עליהם. העגל הזה שעשו, יהיה מסייע אותך. אתה מזריח את החמה והוא את הלבנה. הייתה את הכוכבים והוא המזלו. אתה מוריד טל והוא מושיב הרוח. אתה מוריד גשמים והוא מגדל צמחים. יש לך סיוע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה טועה כמותם? הלא אין בו ממש. אמר לו, אם כן, למה אתה כועס? למה אתה כועס? למה אתה כועס על בניך? זה מה שאמר משה, למה שמכרה אפך בעמך? דבר אחר, למה שמכרה אפך בעמך? אמר משה, לא כך אמרת לי, כי שיחת עמך. כאילו זה עם של משה. עמך חטו ולא עמי. אם עמי חטו ולא עמך חטו, אז למה אתה כועס? אם זה עם שלי, אז מה אכפת לך? למה אתה כועס? אלא זה עמך. למה השם יחרה אפך בעמך? אתה אמרת לי, כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כי שיחת עמך. עמך, עם של משה שיחת. הקדוש ברוך הוא, אם זה עם שלי, אתה לא צריך לכעוס. אלא כי, למה השם יחרה אפך בעמך? זה עם שלך. אתה חייב למחול להם. ההמשך, למה השם יחרה אפך בעמך? ההמשך של הפסוקים, אשר הוצאת מארץ מצרים. זה עם שאתה הוצאת אותו מארץ מצרים. מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים? אלא אמר משה, ריבון העולם, מאיכן הוצאת אותם? לא ממצרים שהיו כולם עובדי תלעים? הם עדיין רגילים למה שהם עשו שם. אמר אבונה בשם רבי יוחנן, משל לחכם, שפתח לבנו חנות של בשמים בשוק של זונות. שהבן שם בשוק של זונות ימכור בשמים, והם באות לבקש לקנות בשמים, והם מפתות. המבוי עשה את שלו, האומנות עשתה את שלו, והנער כבחור עשה שלו, ויצא לתרבות רעה. בא אביו תפסו עם הזונה, התחיל לצועק ואמר, אני הורג אותך. היה שם אבו, אמר לו, אתה איבדת הנער, ואתה צועק כנגדו, הנחת כל האומנויות, ולא לימדתו אלא להיות בסם, לא מצאת עבודה אחרת, רק לפתוח חנות של בסמים. הנחת כל המבואות ולא מצאת, אלא פתחת לו חנות בשוק של זונות. כך אמר משה, ריבון העולם, הנחת כל העולם, ולא שיעבדת בניך אלא במצרים שהיו עובדים תלעים, ולמדו מהם בניך ואף הם עשו העגל. לפיכך אמר, אשר הוצאת מארץ מצרים, דעה מאיכן הוצאת אותם. משה רבינו מלמד זכות על ישראל. זה צריך המון המון כוח בשבר הזה להתעצם בכוחות חדשים ולעמוד ולהתחנן לפני ריבונו של עולם שיסלח לישראל. בפרשה הזאת אנחנו רואים את גדלותו העצומה של משה רבינו, את המסירות נפש שלו על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני יעשה אותך ממך, תהיה פעולה, ממך יהיה עם חדש. משה רבינו לא מתפתה. משה רבינו מוסר את נפשו על עם ישראל. גם בגמרא במסכת ברכות, בדף למד ב', אומרת הגמרא, רבי אלעזר אמר, זה מתחיל מזה שרבי אלעזר אמר, משה הטיח דברים כלפי מעלה. כאילו דיבר קצת בעזות. הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר, והתפלל משה אל השם, אל תקרי אל השם, אלא על השם. ומי רבי ינאי אמרי, מהכה, ודי זהב. מהי ודי זהב? אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת עליהם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. אמרי דברי רבי ינאי, אין ארי נועם אלא מתוך קופה של תבן. השפעת עליהם שפע גדול, והשפע הגדול שאתה השפעת עליהם, הוא שגרם להם לחטוא. אמר רבי יושעי, המשל לאדם שהייתה לו פרה כחושה, ובעלת איברים, הייתה חזקה אבל כחושה, האכילה קרשינים, נהיה לה כוח. והייתה מבעטת בו, בבעל הפרה. אמר לה, מי גרם לך שאתה מבעטת בי? אלא קרשינים שהאכלתיך. כלומר, אני השם. אז כאילו, גם כאן, מי גרם לישראל שחטו? בגלל כסף וזהב שהשפעת עליהם. הקדוש ברוך הוא נותן שפע. והמקבלים, ישראל מקבלים, וחושבים ש... זה בשביל לבלות עם השפע הזה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן שפע? אז זה בשביל זה. אז זה גורם לחטא. הרב כאן מסביר הסבר עמוק מאוד. בלי הרב אנחנו מבינים את הפשט. הרבה כסף נתת להם, אשר היה כל כך מספיק כסף עד שאמרו די. אבל המילה די היא מבטא את השפע של הכסף שהיה כל כך שלא צריך כבר יותר. זה. בא רב ומדייק. הוא אומר, שאיפה לעבודת השם היא שאיפה בלי גבולות. אף פעם אי אפשר להגיע למצב שאומרים די. השגנו כבר את המדרגה של הדביקות, השגנו כבר את המדרגה של ידיעת התורה, השגנו כבר את... ואנחנו כבר הגענו לשלימות. אין דבר כזה. הגדלות של הקדוש ברוך הוא היא בלתי גבולית, ותמיד אפשר להתקרב ולהשיג עוד ועוד ועוד, ואף פעם אין לומר די בזה. אי אפשר לסיים את זה. כלומר, השאיפה של הדביקות היא לא שאיפה לאיזה קו של מטרה שאליו אנחנו מגיעים, ברוך השם, הגענו אל היעד, ואנחנו... אין לנו למה להמשיך, אנחנו נעמוד בו מכאן ואילך. אלא היעדים כל הזמן מתגברים לפי ההתקדמות. ולעולם לא מסיימים את ההתקדמות. זה הגדולה של עבודת השם, עבודה מתמדת, עבודה נצחית. חיבור נצחי שכל הזמן ממשיך וממשיך וממשיך, ללא גבולות. הקדוש ברוך הוא נתן גם בטבע של האדם, שגם בעניינים החומריים יש דברים שאין להם כאילו גבול. כאן כתוב שעד שאמרו די, אבל יש לנו פסוק, אוהב כסף, לא יזבע כסף. זאת אומרת, בכסף אין שובע. אתה, יש לך 100, אתה רוצה 200, 200, יש 400, 800, 1,000, וכן הלאה, ותמיד אפשר עוד ועוד 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 ועוד. זה הטבע של הבן אדם. הקדוש ברוך הוא טבע את הטבע הזה של בן אדם בענייני החומר, כדי שהוא יבין מזה גם לענייני הרוח. שכן, זה אהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך, בכל ממונך. כמו שבמכל ממונך אתה אין לזה גבול, אז כך תאהב את השם בכל מאודיך, ובעצם זה הפירוש של המילה, מאודיך, מאוד, 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 בלי גבול, לאהוב את השם, אהבה שמתגברת כל הזמן ומתעצמת כל הזמן. זה אהבת השם היא ללא גבולות. אנחנו רואים דוגמה כזאת גם בענייני החומר, אבל היא בשביל שאדם ידע, לקחת מזה משל, ענייני הרוח, ולדעת את הגדולה הזאת. אומר הרב, ישראל היו במדבר. במדבר אין מה לעשות עם הכסף. שימוש מצומצם מאוד. עד שאמרו די. זאת אומרת, הם הגיעו לתחושה כזאת שהגיעו אל היעד, אל המטרה. וזה בעצם, זה עבודה זרה. עבודה זרה היא גבול, כי זה עבודה מגושמת. אז השאיפה היא להתקשר עד מקום מסוים, עד דבקות מוגבלת. אז הדי הזה, שראה להם במדבר, הם לא הבינו, ממשיך הרב ואומר, הם לא הבינו שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הכסף, זה בשביל לבוא לארץ ישראל, ולהקים כאן מדינה, ולפתח אותה, ולהרחיב אותה, ובציבוריות תמיד אפשר להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, גם בעניינים הגשמיים, להתקדם ולהתקדם, להגדיל את ההפועה הציבורית, הכללית, של האומה הישראלית. הכסף הזה לא ניתן בשביל המדבר. הם לא הבינו, הם הסתכלו על כאן ועכשיו. כשמסתכלים על כאן ועכשיו, חושבים שטוב, יש לנו מה שאנחנו צריכים. הם מסתפקים בזה, אז השאיפות נהיות מצומצמות, בעלות גבול. אז זה מביא בסופו של דבר לשאיפות רוחניות מצומצמות. וזה הביא אותם לעשות את העגל. מלמד אותנו כאן הרב לימוד מאוד גדול. לא להסתכל על כאן ועכשיו. מה שאמר כאן משה רבינו, שבשביל כסף וזהב שהשפט עליהם עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל, אומרת אחר כך הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה למשה, שנאמר וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מודה, שבאמת בגלל ריבוי הכסף והזהב שהיה להם במדבר, זה גרם כאילו הקדוש ברוך הוא כאילו גרם לחטא. יש לנו ללמוד מכאן. שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע, גם היום. נותן לנו המון המון כלים ואמצעים טכנולוגיים ותקשורת וחיבורים לכל המקומות שאפשר להתחבר. ואנשים חושבים, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה בשביל זה, בשביל לבלות, בשביל לעשות חיים, בשביל מה כל השפע הזה שהקדוש ברוך הוא נתן? מסתכלים עם מבט מצומצם, הכלים האלה יש להם תפקידים מאוד מאוד חשובים. כסף וזהב שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל במדבר, זה היה מיועד לאיזה ייעוד גדול מאוד מאוד, אחר כך לבנות בארץ ישראל, באופן הרחב והגדול ועצום. גם היום מדינת ישראל צריכה, כדי לקומם את מדינת ישראל של כל העם היהודי בעולם, יש הרבה 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 מה לעשות, וגם יגיעו כולם והכל יהיה ברחבה, תמיד אפשר עוד להתרומם ועוד להתעלות ועוד להכין כלים שבהם אפשר למלות אותם ברוח גדולה בעבודת השם. צריכים להסתכל במבט גדול. אבל יש כאן, בדברי הגמרא, כאן יש לנו גם לימוד מאוד מיוחד. הגמרא אומרת, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שוני ישראל. כלומר, יש הצטדקות לישראל, יש להם כאילו במה להצדיק את הנפילות שלהם. אחד, דכתיב אשר הראותי. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא גרם לישראל שיהיו רעים. אחד, דכתיב הנה כחומר ביד היוצר כמתם בית ישראל. ואחד, דכתיב ואסירותי את לב האבן מבשרכם. ונתתי לכם לב בשר. כלומר, גם אליהו, הוא הטיח דברים כלפי מעלה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות את ליבם אחורנית. והנה מתברר שהקדוש ברוך הוא כביכול מודה בזה, שהוא שולט במצב, ושלפעמים כאילו החטאים, הוא גורם אותם. צריכים להבין את הדברים הללו. הקדוש ברוך הוא גורם לישראל לחטוא חס וחלילה. אנחנו ניקח אולי דוגמה, מה שחז"ל אומרים לנו על יהודה, יהודה ותמר. חז"ל אומרים לנו שיהודה ראה אותה, אבל הוא התגבר ורצה להמשיך ללכת. ובא הקדוש ברוך הוא כאילו שלח את השטן לפתות אותו, שבכל זאת יזדקק לה. והוא כאילו לא רצה. כאילו קדוש ברוך הוא עורר בו את הרצון יותר ויותר שירצה. לא עד כדי שלא היה לו שליטה, אבל כמעט. כן. היה עדיין, יש לו אחריות על זה. אחר כך הוא היה, זה היה חטא. אחר כך צריך קצת להתנצל עליו. אבל כאילו באים חז"ל ואומרים לנו, היה כאן איזה מטרה לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא רצה שמתמר ויהודה יהיה בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. דווקא באופן הזה. אנחנו מוצאים אצל דוד אותו דבר. החז"ל אומרים לנו, ראויה הייתה בת שבע לדוד, אלא שהחלה פגע. בעצם היא הייתה צריכה להיות אשתו. ממנה צריך לצאת אחר כך המלכות. אבל הקשר שלו התחיל איתה לא באופן טוב. לא חטאו דוד, לא חטאו ישראל בחטא העגל, לא חטא דוד, אלא למד דרך תשובה לחטאים. חז"ל מסבירים לנו שהנפילות כאילו, ריבונו של עולם כאילו גרם את זה. לא ממש, כי אחרת זה לא חטא, אבל כאילו גרם. מה הרעיון הפנימי שאנחנו צריכים להבין בזה? הדוגמה של דוד והגמורה של יהודה. בעצם להבין שאדם יש לו בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא רק לבחור. המעשה הוא כבר מושכח. המעשה שאדם עושה בפועל זה כבר לא בבחירתו. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. הוא בחר לעשות מעשה של חטא. אבל הכוונה שלו, על זה יש לו אחריות מלאה. כי יש לך בחירה חופשית. אפילו כשקשה צריך לבחור בטוב, לא משנה. אפילו קשה מאוד צריכים לבחור בטוב. יש, כל עוד שלא נתלה ממנו הבחירה, הוא צריך לבחור בטוב. להתגבר. כמה שקשה צריך להתגבר. אבל אחר כך הייתה תוצאה מהמעשה הזה. התוצאה הייתה צריכה להיות. התוצאה היא כבר השגחה, שייכת להשגחה האלוקית. דיברנו על זה פעם בהרחבה, והרב מדבר על זה באורות התשובה ומסביר את זה. זאת אומרת, צריכים להבין, יש הבדל בין לכתחילה ובין דיעבד. לכתחילה, האדם יש לו בחירה מאוד מאוד חופשית. בדיעבד הוא נפל, אז כאילו בעצם היה צריך עכשיו להיות במקום הזה. ומהמקום הזה להתרומם. לא להיות שבור על זה שהוא נמצא, להיות שבור על זה שהוא חטא. אבל לא להיות שבור על זה שהוא נמצא במקום נפול, כי יש לו תפקיד להיות במקום הנפול הזה, כדי להרים את המקום הזה. וזה נותן המון המון כוחות של תשובה. שלכאורה אדם אומר לעצמו, מעוות לא יוכל לתקון. איך הוא מתקן את זה? הוא צריך לתקן, כי הוא יכול לתקן. כי כל הקלקול היה בבחירה. והשינוי של הרצון הוא תיקון. בתנאי כמובן שהשינוי יהיה שינוי אמיתי, ושהוא צער אמיתי, וכוח אמיתי, עד שיעיד הבורא עולם שלא ישוב עוד לכסלה. אבל הוא צריך לדעת שבמקום הזה שהוא נמצא, יש לו עכשיו תפקיד. כאילו ישראל נפלו בחטא העגל, אבל הם היו צריכים להיות במקום הנפול הזה, כי הם צריכים עכשיו לבנות את הקשר שלהם, ריבונו של עולם, באופן חדש. לא באופן כזה שהכל מקבלים את השם, אלא פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. עכשיו משה פוסל, לא הקדוש ברוך הוא. הוא שותף, אנחנו עם ישראל נהיים שותפים בלוחות השניות. זאת אומרת, כי, וזה מעמד גדול מאוד. זאת אומרת, אנחנו שותפים. החיבור שלנו עכשיו לתורה זה חיבור שלא אנחנו רק מקבלים פסיביים, אלא אנחנו ביחד עם, כביכול עם ריבונו של עולם, בונים את המדרגה הזאת, הרוחנית הזאת שלנו. כמו זוג, כביכול, כן, שביחד, לא רק לצד ישראל פסיביים לחלוטין, הם כביכול נהיים שותפים. וזה היה דרך המשבר. מכאן אנחנו עוברים מעניין לעניין, ממש באותו עניין. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. הקבלה המחודשת שקיבלנו בימי אחשוורוש היא בעצם סוג של קבלה חדשה. דיברנו על זה בשבת הקודמת, במוצאי שבת. דיברנו על זה. הדור קיבלוה. זה היה תורה שבעל פה. והרחבנו את הדבר הזה שהקבלה, מתוך הנס המיוחד הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בפורים, זה היה, לכאורה ישראל, הם אכלו מסעודתו של אותו רשע, השתחוו לצלם, היו במדרגה שלא היה להם מגיע. העונש היה, הגזרה הייתה בצדק, לכאורה. להשמיד, להרוג ולאבד. לא הייתה הגזרה שלו בצדק, הגזרה הייתה צודקת. וישראל בוכים וצועקים וזועקים ויודעים שזה מגיע להם. והנה פתאום מתרחש נס, והקדוש ברוך הוא יורד לישראל במצב הזה שהם כאילו לא ראויים ולא מגיע להם, והוא מסייע להם. הוא מסייע להם באיזה אופן? באופן בתוך הטבע. לא נס גלוי. לא רואים כאן איזה משהו מחוץ לטבע, אלא הדברים מסתדרים, מתגלגלים בתוך הטבע. בישראל רואים שריבונו של עולם, הוא מכוון את הטבע. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, הקבלה הזאת, קבלה מסוג חדש. לא שקיבלו את מה שאז פעם, שאז לא קיבלו ועכשיו מקבלים. אלא קבלה חדשה, קבלה חדשה של הכרה, שריבונו של עולם לא רק מכירים אותו בתור עושה ניסים, בתור שולט על הטבע, אלא בתור כל הזמן מכוון את הטבע. זה משהו פנימי. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, זה סוג כזה של לא התבטלות של משמעת כלפי ריבונו של עולם, שזה מדרגה מאוד מאוד גדולה כמובן, אלא זה אנחנו גם רוצים. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שאנחנו גם רוצים בעצמנו. בספר אורות, בפרק למד באורות התחייה, אומר הרב, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. איך להסביר את המילים האלה? הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. רואה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. אנחנו פגשנו את אליהו בהפטרה. מה הרב רואה? הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה, כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה, הקודש שבטבע פורץ גדריו. הקודש שבטבע הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע, שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכף ירחינו. אנחנו ניצחנו אותו כמו שיעקב ניצח את המלאך, אבל יצא צולע מהקרב הזה. אנחנו ניצחנו, אבל כן, אבל המלחמה הזאת כביכול עשתה אותנו לבעלי מומים. וזה ניצחון לא מושלם. אבל השמש שלו לנו זרחה לרבותינו מצלתנו, מציאתנו. מה מתכוון הרב להגיד? אם לוחמים עם הטבע ומנצחים אותו, מדכאים אותו, זה לא מצב שלם. המצב שלם זה שהקודש שבטבע יתגלה. זאת אומרת, אנחנו לא נעבוד את השם רק מפני הציווי האלוקי המוחלט שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ואנחנו מבטלים את עצמנו לחלוטין לעבודת השם. זה ממש נפלא, זה יוצא מן הכלל, זה מדרגה עליונה ועצומה. אבל עוד יותר מזה, זה שמה שהוא רוצה נהפך לרצוננו. שמה שהוא רוצה זה גם מה שאנחנו רוצים. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה אנחנו רוצים. שהטבע הפנים פנימי של ישראל מתגלה. וזה, לזה קורא הרב אור חיי אליהו. לקודש שבטבע. ובישראל ותחייתו, בפרק חפתת, אומר הרב, הגאולה מוטבעתי בטבע ישראל, היא חותם פנימי. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבורן מים בו, משה, מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלית הנקייה. כלומר, משה ואליהו משלימים אחד את השני. לעתיד לבוא כאילו שניהם, הגאולה מבין שניהם באה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו, כן. אז משה מאיר את אור התורה, התורה השמיימית, התורה יורד מלמעלה אלינו, ואליהו את אור הטבע הישראלי, הנקייה, קדושת הברית, המקנה לברית. אליהו מחובר, הוא קנאי לריבונו של עולם, הוא מושלם בדבקותו אל הקדוש ברוך הוא הרב, באורות הקודש, בחלק ג' אומר ש... כשמגיעים למדרגה כזאת של דביקות אבסולוטית בריבונו של עולם, אז הגוף כל כך מזדכך שלא צריך לעבור את השלב של להיפרד מהגוף כדי אחר כך להיות נמשיך דביקות אחרי החיים, אלא הכל מזדכך, ואליהו הוא בעצם במדרגה הזאת. זה עניינם של כלל ישראל, אומר הרב, שישראל ככלל כל הזמן דבוקים בקדוש ברוך הוא. דבוקים דבקות מוחלטת, דבקות של קנאות, כלל ישראל, לכלל. לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא מאז ועד היום, ועד בכלל. ואצל יחידים, אצל יחיד זה מופיע באליהו. באליהו שהוא הדבקות שלו פנים פנימית. אליהו הוא מבטא עניינו אור הטבע הישראלי. זה קדושת הברית, הטבע. המקנה לברית, מלאך הברית. באבות אומר הרע מתגבר אור התורה, בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש, וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם. שני הדברים הללו, אור התורה שמאיר בישראל ואור הטבע הישראלי, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. משה ואליהו התחברו יחד באומה, ובכל אחד מישראל בפני עצמו. כלומר, זה כלל ישראל, וגם כל אחד בפני עצמו. זה המגמה העתידית, שיגיעו לחיבור כזה, שרצון פנים פנימי לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. מדי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. אבן, מילת אבן היא מילת אב, בן. כוללת, כן. אב ובנין דבית ישראל. כך תרגום אונקלוס. משם רואה אבן ישראל. טוב. אנחנו מסיימים. ואני רוצה, יש לנו שבועיים וחצי. בעצם יש לנו בלי גבול, אמרנו לדעת, הדביקות היא צריכה למשך בלי גבול. אז אני רוצה לאחל לכולנו שהתקופה הזאת של סיום הזמן תהיה חזקה ובולטת ומגיעים לסיים. זה קשה לחלק מהאנשים, אבל זה הגודל של העניין, לעשות דברים קשים. זה לא חוכמה לעשות דברים קלים. לעשות דברים קשים. קשה עוד למשוך, יש כאלה, לא כולם, חלק, זה לא כל כך קשה, אבל מי שקשה, עוד יותר סיבה להתאמץ, וכיגעת ומצאת תאמין. למדנו מסכת מגילה, וזה סוד ההצלחה בעולם, בתורה במיוחד, יגעת ומצאת. גם שגיעים, גם מבינים, וגם מוצאים את החשק. יגעת לחפש את החשק ומצאת. חזק ונתחזק.